החי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן. ערב במהדורה המרכזית, האם הדרמה הפוליטית בין כחול לבן לליכוד תסתיים בפיזור הכנסת, או אולי הסדר של הרגע האחרון, מתווה שייתן לממשלה הזו עוד נשימה אחת אחרונה, לפני שיגיע תאריך 23 לדצמבר למניינם, ועד אז אם לא יהיה תקציב, הכנסת תתפזר מאליה, או שתספיק לחוקק חוק שיפתור אותה מלאשר את התקציב עד התאריך הזה. אלו האופציות שמונחות על השולחן, שר הביטחון בני גנץ ימסור הצהרה הערב בעוד כשעה, ואולי כבר שם יביע את דעתו ועמדת מפלגתו. יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד קורא לשר הביטחון בני גנץ לחזור בחזרה אל מפלגתו ולהשלים את התהליך שהחל מיד אחרי הבחירות האחרונות, וביחד ניתן להוציא את נתניהו מבלפור, אמר נתניהו. במקביל במפלגות החרדיות, כמובן לא יתמכו בפיזור הכנסת, ימשיכו להיות יחד עם שאר הקואליציה, אבל אם הכנסת תפוזר, יש הרבה מאוד דברים שאולי דווקא מפלגות החרדיות יוכלו ליהנות מהם, לא רק דחייה של כמה חוקים משמעותיים, אלא בעיקר ניסיון אולי לחבור מהתחלה לקואליציה טובה יותר לחרדים, נדבר גם על האפשרויות הללו. לחברי ועדת הבדיקה לרכש כלי השייט, אותה ועדה שהקים בני גנץ התכנסה הבוקר לדיונים ראשוניים. כזכור, הוועדה הזו ללא יכולת לקבל החלטות או סמכויות, ועדת בדיקה חיצונית שתפעל מטעם משרד הביטחון וגררה הרבה מאוד ביקורת. ובענייני הקורונה, ראש שירותי בריאות במשרד הבריאות אומרת היום כי אנחנו נמצאים בתחילתו של הגל השלישי. מעל 1,500 נדבקים ביממה האחרונה, עלייה משמעותית גם במגזר הכללי וגם במגזר החרדי, ובמקביל המשך הקורונה בשיאה ביישובים הערביים. מדובר לדברי הדוקטור שרון אלרועי פרייס בתחילת גל שלישי מסוכן, שאולי יוביל אותנו לסגר לילי לפחות בחנוכה. נדבר על כל אלו ועוד במהדורה המרכזית, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. אנחנו פותחים הערב את המהדורה לא רק עם הנושאים הפוליטיים, אלא עוד כמה עניינים, ככל שנספיק גם להבין קצת יותר מה קורה בקורונה. אבל לתחילה אנחנו פותחים עם כתבנו אבי רבינה. שלום, ערב טוב.
ערב טוב, אבי.
אז נתחיל קודם כל מהכנסת, לפני שתדבר איתנו על נושא הגיוס, ולא רק בהיבט של החוק, אלא עניין אחר לחלוטין. אווירה היום בכנסת, אווירת בחירות אמיתית, או שבאמת יש קדחת רצינית למצוא פתרון?
טוב, אני חייב לומר שמטבע הדברים יום שלישי הוא יום רגוע יותר בכנסת, יום החוקים והצעות האמון הוא יום שני, וגם אחר שכמובן אמור להיות יום דרמטי, אבל אני מאמין שהפגישות, הטלפונים והדברים שנסגרו הם לא היו בכנסת, אלא בחדרים הגבוהים באמת, וכן, מחר הוא יום דרמטי, ועוד שעה אנחנו נבין כמה הוא דרמטי, אחרי ההצהרה של יושב ראש כחול לבן בני גנץ, שכל הערכות אומרות שיחליט בני גנץ להצביע יחד עם מפלגתו בעד פיזור הכנסת. אם הוא יחליט אחרת זאת תהיה הפתעה, כרגע הערכות מדברות כאמור שכחול לבן תצטרף, ואז יש כמובן רוב לפיזור הכנסת בקריאה טרומית, שכמובן בין הקריאה הטרומית לקריאה שנייה ושלישית אנחנו יכולים לראות הסדר פשרה בין הליכוד לכחול לבן, ואז כמובן כל התמונה משתנה, הבחירות יחכו עוד כמה חודשים.
כן, טוב, למרות כל הדברים הללו, חבר הכנסת הרב גפני היום ממשיך לומר ולהתעקש שלא יהיו בחירות, אבל אם בני גנץ יודע אחרת, אז כל הערכות הללו כמובן היו נכונות עד לרגע שבה הם נאמרו. בוא נעבור במילה אחת למפלגות החרדיות. אם יש פיזור כנסת, מה המשמעות מלבד יציאה לבחירות? מה ייתקע? מה יצליח? מה טוב? מה רע?
רגע, קודם אתה מזכיר את האמירה של גפני, הוא באמת אמר את זה גם אתמול, הבאנו את זה כאן במהדורה, הוא מעריך שלבסוף תהיה פשרה, וגם היום בוועדת הכספים הוא חוזר על האמירה שלדבריו לא יהיו בחירות. צריך לזכור שגם אחרי ההצהרה של גנץ הערב, במידה הוא יגיד שמצטרפים אחר לפיזור הכנסת, יושב ראש הכנסת ערב לוין יכול למרוח את ההחלטה עוד כמה ימים עד להצבעה השנייה או שלישית, כך שיכול להיות לפחות עוד שבוע עד שיגיעו לפשרה בין הצדדים, ובסוף הבחירות יידחו. באשר לחרדים, האם טוב להם בחירות או לא טוב להם בחירות, היום אנחנו שומעים אמירות קצת שונות, כי בסוף יש כאן שני חוקים מרכזיים שהחרדים לא הצליחו להעביר, חוק הגיור וחוק הגיוס, ויש מי שיאמר שאולי דווקא טוב בחירות ללכת לממשלה חדשה ולהסדיר את הנושא הזה לא על רגל אחת. אי אפשר להסדיר חוקים כמו חוק גיוס, חוק גיור בכמה חודשים, ודאי בחודשי קורונה שיש מספיק מה, יש לממשלה הזו מספיק עבודה ומספיק מה לעשות, כך שיש מי שאומר השגנו את מה שרצינו, הצגנו את תקציב הישיבות, הכנסות בסוף לא הוטלו על אותם מוסדות, אז איך נאמר, בוא נסתפק בזה, אי אפשר לבקש את כל החבילה, ודאי שהחבילה היא כל כך גדולה, טוב לנו בחירות והגיוס והגיור.
זה כמו מה שקורה במפלגות החרדיות, ובוא נדבר אבי על הדברים שאתה מביא כאן הערב בסוגיית הגיוס, יותר נכון ההתייצבות של בחורי הישיבות בלשכת הגיוס. יש קורונה, אני מבין שהתקלות כמובן אי אפשר לעשות שם, ולהוציא בחורים בדרך אחרת לבקום לא כל כך ריאלי. מה הפתרונות?
טוב, מדובר בסוגיה לא פחות מדרמטית ונפיצה מאוד בעולם הישיבות. רק נאמר שבהזכור חשף זאת כאן הפרשן עורך הדין אבי בלום לפני כשבועיים, מדובר על התייצבות של אלפי אם לא רבבות בחורי ישיבות מעת לעת בבקום במדור בני הישיבות. אז בתחילת הקורונה הייתה איזושהי התחשבות, כולם היו עוד בבלבול מסוים במדור בני הישיבות ובצהל הוחלט שהבחורים לא יצטרכו להתייצב, ודחו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם את התייצבות בני הישיבות. אבל בתחילת החורף הוציא היועץ המשפטי של משרד הביטחון מצמק שמלמד שעד כאן אי אפשר לדחות עוד את התייצבותם של בני הישיבות, ולמרות שתלמידי ישיבות יצא שהכניסו חיילים ממדור בני הישיבות לבידודים פה ושם, הוחלט שהם חייבים להתייצב, ומנסים למצוא איזשהו פתרון, הבוחרים יוכלו גם להישאר בישיבה ולא להגיע למדור בני הישיבות, וגם שיחשב כאילו הם הגיעו למדור. ההצעה שעלתה אגב שנחשפה כאן בכל חי של הגאון רבי יגאל רוזן, שאיזה סוג של זום, הזום שנכנס מאוד בתקופת הקורונה, יהיה גם בחדר של הנהלת הישיבה, שם יעמוד עורך דין עם אותו בחור, מנהל הישיבה יחתום על תצהיר שזה אכן הבחור שנמצא בזום, ובכך הסתפקו. הנושא הזה עלה בימים האחרונים על שולחנם של גדולי ישראל, חכם שלום כהן, גדולי ישראל גם מאגודת ישראל ומדגל התורה. לא פשוט לאשר כזה דבר, מדובר בסוף באיזושהי יוזמה חדשנית בעולם הישיבות, וגם בצהל לא ממהרים
לקבל את ההצעה הזו.
כן, אבל זה הצעה שעלתה, כרגע עדיין אין הסדר, ובחורים נאלצים להגיע למרות הקורונה למדור בני הישיבות.
אלו הם הדברים, כתבנו אבי רבינה, תודה רבה לך.
ערב טוב,
עכשיו אנחנו עם פרשננו הפוליטי, איתי גדסי, שלום ערב טוב איתי.
שלום אבי, ערב טוב.
אז בואו נדבר באמת על מה שמתנהל מאחורי הקלעים. האם יש מגעים בין הליכוד לכחול לבן, או שהמגעים האלה הפסיקו, או שנשמע היום בעצם מבני גנץ רק איום? אני מתכוון להצביע על פיזור הכנסת, אם עד מחר בשעת ההצבעה אף אחד מהליכוד לא יבוא אליי ויציע איזו הצעה שקשורה לתקציב. מה אתה מעריך?
תראה, זה מאוד מאוד קשה, כי מסע ומתן מתנהל כבר תקופה ארוכה, אבל בשלב הזה אנחנו מדברים כבר על הנרטיב, על האשמות גם בין נתניהו וגם בין גנץ, שבעצם אומרים מי האשם פה בהליכה הזאת לבחירות. נתניהו מדבר הבוקר וגם כן שוב חוזר על זה שכחול לבן הם אלו שהפרו את ההסכם, ואני קורא שוב לגנץ אל תלך לבחירות, וגנץ הולך לתקוף את נתניהו על כך שהוא מפר את ההסכם אולי העיקרי בנושא התקציב, וכמובן את נקודת היציאה של הרוטציה, אבל זה כבר בני גנץ לא ישים בראש. עכשיו תראה, מסע ומתן מתנהל כמובן בין הצדדים במשך כל הזמן, ניסו להעלות את ההצעה הזאת גם של הערכת חייה של הממשלה בעוד שנה, ובכך לדחות למעשה את הרוטציה שכל אחד יחיין שנתיים, אז נתניהו מרוויח עוד חצי שנה. נקודת היציאה הזאת היום גם לנתניהו וגם לגנץ היא לא טובה, והשאלה הגדולה זה מי מצמץ ראשון. נתניהו לפחות בשלב הזה עושה רושם שהוא לא ממצמץ, ובחירים בכחול לבן שכבר אומרים שגנץ הולך להודיע היום על ההצבעה על החוק לפיזור הכנסת בקריאה טרומית, שאגב, קריאה טרומית זה עוד, יש עדיין דרך ארוכה עד אז, ויש לנו עד ה-23 בדצמבר, שזה המועד האחרון להעברת התקציב, ולמעשה הצעד הזה נועד אולי להגדיל את כושר המיקוח של גנץ מול נתניהו. השאלה, נתניהו גם מבין את זה, ואתה יודע, השאלה הגדולה, קודם כל, האם באמת יהיה רוב בהצבעה הזאת, כי זה גם לא כל כך פשוט. אם אנחנו אומרים, יחד עם כל חברי האופוזיציה, יצטרכו כל חברי כחול לבן להצביע בעד הצעת החוק הזאת, ורק אז נגיע ל-62, אחרי כל אלו שהתפטרו, שהם שרים ויצאו בנורווגי, יגיעו ל-62, יכול להיות שהנדל והאוזר לא יצטרפו, יכול להיות שחלק מהחברים לא ירצו לפטר את עצמם, הרי הם מבינים שההצבעה הזאת היא מדרדרת. אגב, הדעה רווחת בקרב, נקרא לזה, בחירי המערכת הפוליטית, זה שאם הצעת החוק לפיזור הכנסת עוברת בטרומית, זה כבר כמעט ואין דרך חזרה, למרות ששוב מדובר רק בצעד אחד מתוך כמה צעדים שצריך על מנת לפזר את הכנסת, אבל אכן, אם כך יהיה, אז כנראה שאנחנו בדרך לבחירות.
איתי גדסי, פרשננו הפוליטי, תודה לך, ואנחנו כמובן נמתין גם להצהרה של גנץ, וגם נראה אחריה מה יהיו התגובות, והאם באמת על פי הערכות הללו, שגנץ צפוי לתמוך בפיזור הכנסת, זה באמת מה שיקרה. תודה לך איתי בשלב הזה. אנחנו עם שר עבודה והרווחה, שר איציק שמולי, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב.
אז אתם כבר הודעתם, אתם זה אתה והשר אמיר פרץ, אתם תומכים בפיזור הכנסת, לא ממתינים להחלטה של בני גנץ.
אנחנו הודענו מכיוון שהמצב הוא מאוד מאוד ברור, אומנם בחירות היו ונותרו חלופה מאוד לא טובה, אבל ראש הממשלה לא מותיר לנו באמת ברירה. אפילו שהתחלואה היא מאוד גבוהה, כלכלה ממש מפורקת. בעצם יש דבר אחד ויחיד שעומד בעל לכל דבר אחר אצל ראש הממשלה, זה השיקולים האישיים והמניעים הפוליטיים הזרים. בגלל זה הוא לא מקדם את התקציב, ובלי תקציב, בואו נודה על האמת, בלי תקציב אי אפשר לתת מענה לסוגיות החברתיות, כלכליות שנמצאות על סדר היום. אי אפשר לחלץ את המשק מהמשבר, ולכן אם אין תקציב, אין טעם להמשיך לקיים את הממשלה.
כשאנחנו מדברים על פיזור הכנסת ויציאה לבחירות, באיזה מפלגה אתם מוצאים את עצמכם, אתה והשר אמיר פרץ?
קודם כל אנחנו מקבלים החלטה על בסיס מה שאנחנו חושבים שנכון. צריך להבין, אני אתן רק דוגמה על הרווחה. יש לנו 2.5 מיליון ישראלים שנפגעו כלכלית במשבר הזה, כ-100,000 צנחו מתחת לקו העוני. לצערי, ראש הממשלה לא רואה ולא סופר את האנשים האלה כנראה, אחרת היה מקודם מזמן כבר תקציב. עכשיו, לגבי מפלגת העבודה, אנחנו ככל המפלגות נערכים גם לבחירות, נפגשנו עם כל ראשי הרשויות, יש לנו כ-100,000 חברי מפלגה, סניפים מקירת שמונה ועד אלת, ואנחנו בעצם מכינים את המפלגה לבחירות, ואני מניח שכאשר הבחירות תוזנקנה, אז אנחנו גם נחשב על כל מיני אפשרויות פוליטיות, אבל כרגע אין עוד שום דבר על הפרק.
כן, כרגע עדיין אתם בדיונים בכלל בבתי משפט על עתידה של מפלגת העבודה, ומי...
לא, אנחנו לא בדיונים בבתי משפט, התקבלה הכרעה מאוד מאוד ברורה בוועידה, 70% תמכו בעד ההחלטה שלנו לקיים פריימריז, אבל לעשות זה הפעם בתוך מסגרת הוועידה, ואני אומר לך, ולא בכדי, אתה רואה עוד מפלגה דמוקרטית במדינת ישראל, שכאשר אנחנו הולכים לבחירות רביעיות תוך פחות משנתיים, הולכת לפריימריז כלליים, הליכוד מקפיא את הרשימה, מרץ וימינה ממילא בוחרות כבר היום בוועידה, שאר המפלגות לא בדיוק מקיימות הליך דמוקרטי. אז בואו, צריך לקבל גם את הדברים בהבנה ופרופורציה, זה ניסיון מצד אחד כן לשמר דמוקרטיה מפלגתית שהיא מאוד מאוד חשובה לנו, היא בנפשנו, אבל מצד שני גם להתכתב עם המציאות וההבנה שכרגע מרב המאמצים שלנו חייבים להיות מופנים החוצה, לא פנימה לתוך הבית.
אוקיי, אתם גם תישארו שרים בממשלת המעבר, תמשיכו לתפקד עד ממש סוף ימיה של הממשלה, כשתוקם הממשלה החדשה אחרי הבחירות, וזה אומר שיש עוד כמה חודשי עבודה, נכון, ממשלת מעבר, אבל במקרים כמו שלנו, לפעמים ממשלת מעבר עדיפה, כאשר הכנסת לא מסרבלת את עבודתה.
תראה, אני, קודם כל, יש לנו פה משימה כפולה, קודם כל בהיבט של הרווחה. אין שום ספק שבטח עבורי זאת משימת חיים להיות בתקופה הזו בתוך משרד הרווחה. זו הסיבה שאני בפוליטיקה. אנשים שעכשיו נושאים את העיניים לירושלים ומחכים לפתרונות, ברוך השם, הצלחנו גם לא מעט להעלות גם את קצבאות הנכים, גם לעשות מענקים מיוחדים לגמלאים. מקבלי קצבאות קיום מקבלים היום כפל קצבאות, זה אנשים שמעולם לא הסתכלו עליהם כמעט מירושלים, והיום באמת אנחנו נותנים להם רשתות ביטחון משמעותיות. אבל משימה נוספת שהיא לא פחות חשובה, זה להמשיך וישמור על הדמוקרטיה ועל שלטון החוק. ברור לנו שאם אנחנו ננטוש את העמדות, בעצם הליכוד וגם ראש הממשלה יחזרו לניסיונות הבוטים לנסות ולעצר את הדמוקרטיה, אולי להלך אימים על שלטון החוק, ואנחנו לא נאפשר זה לקרות.
טוב, בוא נדבר רק מילה אחת על מה שקורה לאזרחי ישראל, כי הרי בסוף אם יוצאים לבחירות, גם באווירת קורונה, לא בטוח איך הבחירות בכלל התנהלו והתקיימו, ומה תהיה מצב התחלואה בתאריך שהבחירות ייקבעו, ויהיה מעניין לראות איך בכלל, ואם יהיו בחירות ומתי יהיו בחירות, זאת שאלה בפני עצמה, אבל עד אז אזרחי ישראל ימשיכו להתמודד עם מצב כלכלי קשה, עם אבטלה שנמצאת בסי, ובטח האוכלוסיות שהמשרד שלך, אדוני, אמון עליהם, שמצבם גם ככה קשה מאוד. איך זה יעבוד בתקופה הזו, ואיך נערכים לכך להמשיך לטפל במה שצריך?
תראה, אנחנו בעצם נמתחים עד הקצה, וכדי לתת מענה לאוכלוסיות הרווחה במדינת ישראל בתקופה הקשה הזאת. גם ילדים ונוער בסיכון, גם תגבור משמעותי מאוד של המערך חירום שלנו באלימות במשפחה. אנחנו מוצאים אל הפועל את המהלך הכי גדול שהיה אי פעם עבור האוכלוסייה המבוגרת, את מגן הזהב. אנחנו מגיעים לחצי מיליון אזרחים ותיקים הביתה, מטפלים גם במחסור שלהם, גם בבדידות שלהם. אני אומר לכם עוד פעם, בחירות היו ונותרו חלופה רעה מאוד. אנחנו אבל ממילא לא הקמנו את הממשלה הזאת כממשלת חלומות. עשינו את זה, נאותנו לעשות את זה, כדי לטפל במשבר הקשה הזה, אחד החמורים שהיו פה אי פעם, בקורונה. אם ראש הממשלה והליכוד לא מוכנים להתייצב למשימה, לא מוכנים להעביר תקציב, אז אין לנו פשוט יכולת להמשיך ולהישאר בממשלה, כי לא נוכל לתת מענה ולתת פתרון לכל הדברים שהתחייבנו להם. אגב, יש לנו גם ציפייה די משמעותית מהמפלגות החרדיות, שאנחנו מאוד, אני לפחות מאוד מכבד את הקולגות שלי שם, לעמוד במילתם ולהיות ערבים לאותו הסכם קואליציוני שנחתם, גם בעידודם ובערבותם. הסכמים צריך לכבד. אין פה מצב שבו יש שני צדדים בממשלה שלא מכבדים. יש צד אחד שקורא לתמוך בהסכם ולכבד אותו, וצד אחר בליכוד שמהיום הראשון עשה כל מאמץ לאפר אותו ולשבור אותו.
אתמול שוחחנו עם שר פנים הרב אריה דרי, ושאלנו אותו בדיוק את השאלה הזו. הרי אתם ערבים לשלמותה של הממשלה, וכמפלגות לשון מוזניים בתוך הממשלה הזו, איך אתם מפירים את ההתחייבות הזו? והוא מסביר ומפרט שהפרת ההסכמים הגיעה דווקא מצידה של כחול לבן, עם אי קידום חוק הגיוס למרות הסיכומים שהיו בעניין הזה, עם העלאת חוקים שבאו להטריס בעצם נגד המפלגות החרדיות, בניגוד להסכמים הקואליציוניים, כל מה שקשור לשוויון ודברים אחרים. והוא אומר, מי שכך, אנחנו משוחררים מההסכם.
תשמע, אני מכבד מאוד את הרב שר אריה דרי, אבל הוא הופך פה את היוצרות. הרי ההסכם הזה לא מקוים מהיום הראשון. מהיום הראשון נתניהו עושה מאמץ אילאי לשבור את ההסכם, לא לקיים את הרוטציה. אני מזכיר לכם שהיינו במשבר דומה איפשהו בחודש יולי או אוגוסט, ואנחנו בהחלט מצפים מאריה דרי, מהרב אריה דרי, לעמוד במילתו ובערבותו, ערבות שבשמה הוקמה הממשלה הזו, ולהבטיח את זה שההסכם ימשיך להיות מכובד. כרגע זה לא המצב, למעשה זה לא היה המצב מהרגע הראשון.
אגב, אתה מכיר את הערבות הזו? אתה מכיר את הניסוח שם של הערבות הזו?
אני מכיר את הניסוח, וגם ארי אמר אותה לא פעם אפילו בפומבי, ואני יודע שיש לרב דרי מהלכים בפוליטיקה הישראלית, אני אומר את זה לזכותו, ואני יודע שברצותו אז ניתן להמשיך ולקיים את הממשלה, ניתן גם יהיה לכופף, או נשתמש בלשון יותר מכובדת, לשכנע את ראש הממשלה פשוט לקיים את מה שהוא התחייב לו.
אגב, בהתחייבות הזו, מה כוללת הערבות? מה היא אומרת? הנה, הגענו למשבר. מה עכשיו צריכה שס לעשות? לחבור לכחול לבן ולהקים יחד איתה קואליציה? מהפך?
תשמע, כרגע מה שצריך לעשות זה להמשיך לקיים את ההסכם ככתבו כלשונות, צריך להעביר את
ערבות, ערב אומר, שאני חותם לך להלוואה, אם הלווה לא יחזיר, אני ערב, אני אחזיר. מה החלק בערבות? מה זה דורש טכנית?
תראה, בזמנו מה שדובר זה שאם הרוטציה לא תקוים, בעצם שס ולא יודע אם זה כולל גם מפלגות אחרות, בעצם הסירו את התמיכה האוטומטית מראש הממשלה. אני לא נעיר...
כלומר, הערבות הזו מתייחסת רק לרוטציה.
אני חושב שלא רק לרוטציה, הרי דבר קשור בכדבר. הסיבה שראש הממשלה לא מקדם את התקציב, זה כי הוא מבין שאם התקציב הזה עובר, דרכו של בני גנץ ללשכת ראש הממשלה סלולה בנובמבר... השנה, ולכן זו הסיבה שהתקציב נלקח כבן ערובה. לכן אני חושב שאם רב דרעי ייכנס פה לעובי הקורה, יפתור את הישם המאמצים לשכנע את ראש הממשלה לעמוד במילתו, הכל ייפטר תאמין לי, גם התקציב, גם חוק הגיוס, הרוטציה, ונוכל בעצם לטפל במשבר הקשה והחמור הזה.
שר העבודה והרווחה, שר איציק שמולי, תודה רבה לך על השיחה איתנו הערב.
תודה רבה לכם.
ערב טוב, אנחנו נצא עכשיו להפסקה, מיד אחר כך נשוב נעסוק במה שקורה במשבר הפוליטי, נשמע עוד נציגי מפלגות שונים, שינסו להסביר לנו כל אחד את עמדתו הערב, נמתין כמובן להצהרה של שר הביטחון בני גנץ בשעה 8, נעביר אותה כאן בשידור חי, ונחזור מיד אחרי הפרסומות.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
מקומך בתור הוא 123.
מדהים לך שמייבשים אותך על הקו? בזמן שבנקים אחרים מצמצמים את מוקדי השירות, במזרחי טפחות מוסיפים בנקאים אישיים כדי לתת מענה אנושי מהיר. להצטרפות חייגו, כוכבית 8860. מזרחי טפחות, בנק אנושי, כמו שמתאים לך.
רשתות השיווק, הבנקים והמותגים המובילים כבר השקיעו באזור. ואיפה אתה? עכשיו, בהזדמנות חד פעמית, קרקעות בתכנון למגורים באזור המתפתח ביותר בישראל, בבואות ירושלים. דווקא עכשיו, כשהקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, זה הזמן הטוב ביותר להשקיע. הון עצמי נדרש רק 99,000 שקלים בלבד ליחידה. התקשרו עכשיו, כוכבית 2-5-6-7. כוכבית 2-5-6-7.
חדש מיופלה, יוגורט ביו, ה-90 קלוריות לגביע, שזיף מיובש ותות עם שיבולת שואל. יופלה, תפרגנו לעצמכם משהו טוב. למהדרין יש תנובה.
נועם, תמלא בבקשה את המריחם ושים אותו על השיש.
אבא, בשביל מה לתרוח?
כי מי שלא תרח בערב שבת...
סימן שיש לו נועם אחד.
נועם אחד מבית אפיקים, בר המים המתקדם ביותר, המותם לשימוש בשבת ובחול בחשרות מהודרת. להזמנות כוכבית 8510, מבצע מרענן לרוכשים עכשיו, מכונת מיצים קשים מקצועית מתנה. הזמינו עכשיו כוכבית 8510,
כפוף לתקנון. לחיסון צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
סימילק למהדרין בחשרות בדץ העדה החרדית. מספר אחת בעיכול. על פי סקר אמהות, קנתר 2019. לתשומת לב, חלב אמו המזון הטוב ביותר לתינוק.
מאזינים יקרים, סגולת התארה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימה. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
עוגיות מסוכרות בריח של בית. כל אפייה מתחילה בנייר אפייה, ומומלץ שיהיה טבעי ואיכותי. סאנו סושי נייר אפייה טבעי, עשוי מחומרים מן הצומח, עבה ואיכותי במיוחד. סאנו סושי נייר אפייה טבעי, להגנה על תבנית התנור. נשלף אחד אחד באריזה עם פס גירה לשימוש נוח ושמירה על סטריליות הדפים. אל תתפשרו, תנסו, יש על מי לסמוך בבית.
סנה סושי.
מודה, אני לבד מרחב.
להתעורר כל בוקר בבית משלכם, בקהילה שאתם אוהבים, ולדעת שאתם במרכז. הצטרפו לאחוזת ארץ, פרויקט המגורים של הקהילה החרדית בבאר יעקב, ותדעו שהגעתם אל המנוחה והנחלה.
אחוזת ארץ, במרכז, במרכז, בונים קהילה במרכז.
בבחירת הדירה המושלמת שלכם, חייגו כוכבית 5037, כוכבית 5037.
בונים קהילה במרכז.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת רב יצחק כהן, סגן שר אוצר, שלום וערב טוב לך.
שלום וערב טוב אבי, לך ולמאזינים.
מה שלומך בימים אלה?
ברוך השם, חגי השם.
כן, כבר נמאס מבחירות, אבל נדמה שאתם צריכים להתארגן עוד הפעם, לפתוח את המטות, להתחיל עוד פעם להסתובב בכל הארץ.
אני עדיין מאוד מקווה שזה לא יקרה. זה נורא והיום. מכל הבחינות, מכל הבחינות. פשוט לא יאמן את ההידרדרות הזו שמערכת בחירות רביעית כבר, וגם לא בטוח שהיא תיתן את המזור. ושאני בטוח שלא תיתן מזור. התוצאה תחזור על עצמה, ואנחנו נמצא את הסמם באותו מצב. יש פה דבר שלא מובן. ואתה יודע, אחרי שלוש פעמים, המנהיגים צריכים להבין שזהו, שצריכים לדעת איך להסתדר ביחד, איך להמשיך את הממשלה הזו יחד, כיוון שלא תהיה שום תוצאה אחרת שתראה איזשהו אפשרות להרכיב ממשלה שתהיה יציבה. המצב יחזור לקדמותו, ואני מאוד מקווה שהם מבינים את זה, שהם יתעשתו, ושיקבלו את ההצעות של רב אריה דרעי, וישבו ויסכמו ביניהם איך ממשיכים את הממשלה הזו.
ציטוט של שר העבודה והרווחה יציג שמולי לפני 5 דקות. אני מצטט לך מילה במילה הדברים שהוא אמר כאן. אני מצפה מהרב השר אריה דרעי, שיש לו מהלכים רבים בפוליטיקה הישראלית, להמשיך להיות המבוגר האחראי ולקיים את הערבות שהוא התחייב עליה בעת הקמת הממשלה, ולמנוע בחירות. אם הוא לא ירצה שיהיה בחירות, לא יהיה בחירות. הוא יודע לשכנע את נתניהו, הוא ערב לממשלה, והבטחות והתחייבויות צריך לקיים.
כן, אני לא מסתכל על דבריו של
שמולי. הוא אומר שהוא ראה הסכם חתום של ערבות.
דבר אחד, אני כן יכול להגיד לך שהוא צודק, שאכן הרב אריה דרעי הוא המודע לאחראי בממשלה הזאת, וזה שיכול להסכים פה הדברים שלו.
לא, אבל אם יש הסכם כזה, שש"ס ערבה לשלמותה של הקואליציה...
זה עדיין לא הגיע, זה לא הגיע לפנקור, זה אמור להגיע בנובמבר שנה הבאה.
כלומר, ההסכם הוא רק על ביצוע רוטציה.
כן, זה בנובמבר 2021, על מה הם מדברים? הם מפרקים את הממשלה היום וצורקים הצילו. אני לא אומר אותם.
מצד שני, אתה רב יצחק כהן, אתה נמצא במשרד האוצר כל כך הרבה שנים, ואתה מכיר את התהליך של סוגיית התקציב של מדינת ישראל, גם על אחת כמה וכמה בעת משבר כמו הקורונה. מי כמוך יודע כמה אנחנו זקוקים כבר לתקציב, לא ברור למה הליכוד מתעקש על כל העניין הזה. בוא תנסה להסביר לנו, אולי אנחנו לא מבינים, אתה יודע, בכלכלה כמו מי שיושב שם.
אני גם מסגר לבינתי, לא מבין. אלא תקציבים מוכנים, גם תקציב 2020 מוכן, וגם תקציב 2021, הכנו אותו, הוא מוכן, שר האוצר הכין אותו, הוא מוכן, גם חוק ההסדרים מוכן. אתמול הוא הוצג לראש הממשלה, ומה שצריך לעשות.
אז מה הבעיה, להעביר את שניהם ביחד, כמו שהליכוד רצה בזמן הקמת הממשלה, רק נזכיר, הליכוד רצה תקציב לשנתיים אז.
נכון, אין שום בעיה. אין שום בעיה להעביר אותו.
אז רגע, אז הליכוד הפר את ההסכם בעצם.
לא, אתה נכנס לנבחי העניין, אתה לא מבין מה קורה פה.
מה קורה?
התקציב מונח על שולחן הממשלה, על שולחן ראש הממשלה. אתמול זה הוצג לו. הוא צריך להחליט להביא את זה לאישור הממשלה, בתהליך תקציבי שכל שנת תקציב עושים את זה. אגב, התקציב האחרון היה במרץ 2018, אבי, אתה מקשיב. תקציב האחרון שאושר, 19, במרץ 2018.
שהיינו בנקודת שפל של אבטלה, מספר המובטלים הכי נמוך.
נכון, נכון.
שהיינו עם תלג, עם תלג מטורף, עם באמת מצב כלכלי טוב, כל כך ויציב.
זה התקציב האחרון שאושר. מאז אנחנו מתקשקשים בתקציב המשכי, שזה נזכור יותר מתואל פה.
אז רגע, אז אולי באמת נתניהו מפרק את כל נושא התקציב בניגוד להיגיון, רק כדי ליהנות ברמה אישית, שלא יגיע תאריך הרוטציה, כדי שזה יעזור לו במשפט. אולי כחול לבן צודקים?
תראה, כחול לבן בינתיים, לפי ההתנהגות שלהם, לפי ההתנהלות של איך הם מתנהגים ומתנהלים, אתה לא יכול להגיד שהם צודקים. מתנהגים ממש כמו ילדים קטנים, כמו תנועת נוער, שמחפש את המדריך שלה. זה לא יאמן, פשוט לא יאמן. למשל, מי יצא את המינוי האחרון שהם מינו את רות בצל, מנכ״ל, משרד, ראש, הממשלה, החלופי. אתה מבין? אתה רק אומר את השם הזה, נגמר לך, נגמר הרעיון. למה אני צריך את זה? למה? אתה לא מידי התנהלות את ההתנהגות שלהם. אני לא הצלחתי להבין אותם.
אם יוצאים לבחירות בעת הזו, איך זה, בוא נחשוב רגע, איך ייראה בחירות, לך תדע, אולי נהיה באיזה גל קורונה רציני, מה, איך עושים בכלל בחירות?
אנחנו בעיצומו של גל קורונה רציני, אנחנו בעיצומו של גל קורונה רציני. השם ישמור, אני לא מבין, אני לפעמים אני יושב וחושב, על מה הם חושבים המנהיגים האלה, על מה הם חושבים. אני פשוט לא יאומן. אם לא התקציב, חלילה, אתה לא מבין איזה נזק זה לכלכלה הישראלית, בכלל באופן כללי, וגם לכל משרדי הממשלה. זה ישתק אותה, פשוט ישתק אותה.
יש היגיון בפיצול התקציב של 2020 ו-21, כלומר, הטענה של הליכוד, שעכשיו צריך להעביר את 2020 לבד, לחכות לפברואר, ואז רק להתחיל להעביר את תקציב 2021. יש היגיון כלכלי מאחורי זה?
אין, כמו שתקציב 2020 זה סוג של אישור,
השנה הסתיימה, זה כאילו תקציב רטרואקטיבי.
גם התקציב יצא, לא, היה 411 מיליארד, אוקיי, קונה התוספת האחרונה של 11 מיליארד, והתקציב שכאן אושר, כמעט רובו בוצע, זה אפשר להשאר אותו, ואז יש לך בסיס לתקציב המשכי ב-21. בתקציב 21 גם ככה לוקח את הזמן שלו. אם הממשלה תחליט, נגיד, באופן תיאורטי, אני לא מאמין שזה יקרה, שמור בא להביא אותו לממשלה, ואז עבר לכנסת, זה לוקח את החודשים שלו.
תגיד, כל המיליארדים, מאות המיליארדים שהוצאו כאן בקורונה, בגל הראשון והשני, וכל התקציבים המיוחדים הללו, הם הכניסו אותנו לגירעון, שעל בסיס הגירעון הזה בונים את התקציב של 21, או שזה בנפרד?
לא, זה לא קשור. לא, אין קשר. זה גירעון שכל חשבון נכון, זה תמיד מצבי חירום, משתמשים במכשיר הזה, גם חלילה כשיש מלחמה, וגם חלילה כשיש...
כלומר, זה לא קשור, כלומר, אני מנסה לחשוב באמת מה...
לא, התקציב מתנהל במקביל, רק בלי יד גירעון, כיוון שגירעון פה מושפע מאוד מההוצאות הגדולות הענקיות האלה.
טוב, בוא נחזור רגע אחורה, לפני כמה חודשים, פונה לך הרב ליצמן, ואומר לך, תראה, הרב כהן, אני רוצה לפרוש מהממשלה, ואני רוצה לשמור על הכיסא שלי בממשלה, כדי לראות מה קורה הלאה. וכך, אני מפקיד את זה בידיך, הפכת להיות שר במשרד האוצר, על חשבון אותו כיסא, הרב ליצמן התפטר, זה קרה אחרי כמובן, ועוברים כמה חודשים, נרגעים קצת היחסים, הוא מחליט לחזור למשרד השיכון, ומבקש בחזרה את התיק, מקבל את התיק הזה בחזרה, אתה חוזר לסגן שר האוצר, אבל בדרך היו כמה דברים מאוד מעניינים. גם הפנייה לכחול לבן, גם הדרך שהדבר הזה נעשה. ברמה אישית גילית שם, לא יודע, מידות רומיות של בן אדם לחברו, או שאנחנו לא יודעים הכל. מה היה? ספר לנו קצת מה עבר עליך בכל הסבב הזה.
קודם כל זה לא כמה חודשים, זה כך בדיוק חודש, ולנושא הזה אני לא רוצה להתייחס, לא רוצה לדבר. יש לי הרבה מה לומר, אבל אני מעדיף... לא לומר, עוד יבוא יום שאני אדבר על הנושא הזה.
כרגע לא תדבר. באמת, אתה יודע, מהצד זה נראה שצריך פה מידות רומיות כדי לעבור את הסיפור הזה, ואתה עדיין שותק.
נכון להיום אני שותק, אני לא רוצה לדבר, לא רוצה להתייחס, אבל יבוא יום שאני אדבר ואני אתייחס.
אוקיי, אז אני רוצה לעבור אותך לעניין הבא. שס במצבה הנוכחי, כלומר בכל הסקרים, יחסית מאוד יציבה, הכל בסדר, אבל מי שמשנה את המספרים בכל הסקרים, זה נפתלי בנט. והוא משמיע כל מיני קולות. אתה לא יודע מה בדיוק, גוש ימין, לא גוש ימין, כן נתניהו, לא נתניהו, ואתה מתחיל להתבלבל, רגע, איך מרכיבים פה קואליציה? בסדר, יהיה בחירות, נעבור את זה, עוד פעם, מסע בחירות גדול, נגיע למוצא הבחירות, ושוב יצטרכו להרכיב ממשלה. מה עשינו בזה אם בסוף לא יהיה כאן גוש ימין יציב?
אף אחד לא יודע מה יהיה, אבי. אף אחד לא יודע מה יקרה. לא בטוח שנתניהו כל כך בטוח במצבו בבחירות רביעיות. היחידים שברוך השם שומרים על יציבות, מכיוון שהפעילות שלהם והקשר שלהם בציבור, והדברים הטובים שהוא עושה, והמסירות של חברי הכנסת שלהם, ויושב ראש התנועה שלהם, זה ש"ס. המפלגה היחידה ששומרת על יציבות, זה ש"ס.
אז אולי בגלל שאף אחד לא יודע מה יקרה, ש"ס גם צריכה לשמור על עמימות, ולהגיד, עד עכשיו היינו לצידו של נתניהו על אוטומט, עכשיו זה נגמר, נמתין לראות מה יהיה ונחליט.
אתה שואל אותי עכשיו פוליטיקה גבוהה, אתה שואל אותי איך שואל את הרי זה, אני לא אותי. הם מחליטים על האסטרטגיה, ובמהלך היום הם מחליטים על הטקטיקה.
זה לא רק טקטיקה והאסטרטגיה, זה גם שאלה של מספרים, וזה כבר התחום שלך.
לא, אני... זה מספרים קטנים. במציאות הזו יכול להגיד לך, המפלגה היחידה, אבל היחידה, שמה שהיא הבטיחה ומה שהיא עושה, זה כלל הציבור, שום סקטוריאל, בעיקר הציבור, זה מפלגת ש"ס. זה הסיבה, תנועת ש"ס, סליחה, זו הסיבה מפלגה, זה תנועה. תנועת ש"ס, זה הסיבה ששומרת על יציבות, ואני אומר לך, אבי, לא תעלה. לא תעלה, כי הציבור יודע להעריך מי באמת אומר ועושה, מי באמת שומר נאמנות, מי באמת עולם התורה, נר לרגליו, דואג לו ימים, לילות כאלים.
רבותיי מאזינים, הנה, התחילה מערכת הבחירות. אם אתם לא שומעים
את זה. אתה שואלת, אני עונה.
בסדר.
אבל אף אחד מהמפלגות הגדולות לא בטוח מה יהיה, כולל נתניהו. גם הוא לא, אני חושב שלא יכול להיות בטוח מה יקרה. הכל יכול להשתנות. הכל יכול להשתנות.
סגן שר האוצר, חבר הכנסת הרב יצחק כהן, תודה רבה לך.
שאלה אחת שאלת אותי.
נו.
ביטוח המערכים.
נו, מה זה זה? זה אני לא... זה אני לא צריך לשאול, זה אני צריך לבשר ולספר למאזינים שאם קמה ש"ס לפני 35 שנה ועברה את כל מה שעברה, עליות ומורדות וקואליציות ואופוזיציות, רק שבסוף יגיע שליח ציבור בשם הרב יצחק כהן שחמש שנים יעבוד על חוק ביטוח לאברכים ויעבור מאמורות ומלחמות מבית ומחוץ ויצליח להעביר את זה, היה זה שכרנו, דיינו. זה מה שיש לי לומר על העניין.
היום כבר כמעט 50,000 אברכים מבוטחים, אני קורא לראשי הקולים שעדיין לא ביחלו את האברכים שלהם. אין להם פה חסרון כיס, אין פה עלויות. וזה מסובסד ב-90%. אנא תצטרפו, לאותם 50,000 שכבר הצטרפו.
ואני אומר את זה מהיכרות עם אחת המשפחות, שלצערנו הרב ראש המשפחה נפטר, והיה מבוטח בביטוח האברכים הזה, וזה שינה, אתה יודע, במקום ללכת לקופות הצדקה, פתאום באה המדינה, היא אומרת, יש לך ביטוח.
כן, 15 שנה, בצער גדול, כן? להתקבל 15 שנה משכורת חודשית, וה-12 ראשי הקולנים שמתוכם, לצערי הרב, היו מבוטחים ועזבו אותנו כמה מתוכם, הם פנו בקריאה נרגשת, ראשי הקולנים, לכל הקולנים שעדיין לא ביטחו, שיזרזו ויעשו את הביטוח הזה. לפני שעה אחת קודם.
כן, תודה שהזכרת לי את הנושא הזה, כי אני, זה ככה כתוב לי בהתחלה, אבל מרוב שדיברנו על פוליטיקה, שכחנו מהנושא הכי חשוב. סגן שר האוצר, הרב יצחק כהן, תודה רבה לך. הרבה זכויות בעניין הזה. זה באמת נושא קדוש, מעל הפוליטיקה, מעל הכל. בהצלחה. תודה, ערב טוב. עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת שלמה קרעי, איש הליכוד. שלום, ערב טוב.
ערב טוב, אבי, ערב טוב למאזינים.
כשאנחנו מדברים הערב, וצפוי להיות בעוד 20 ומשהו דקות נאום של בני גנץ, שאולי על פי הערכות יאמר שהוא תומך בפיזור הכנסת, אז מה אתה, שמח, עצוב, אופטימי, אדיש? תן לנו איזה סטטוס.
תראה, נחלק את זה לשניים. קודם כל, המעשה הזה שכחול לבן מתכוונים לעשות מחר, הוא מעשה חסר אחריות. בתקופת משבר שעדיין לא ברור שיצאנו ממנו, לומר לקחת מדינת ישראל לבחירות, זה מעשה שלא יעשה בעיניי, ואני מצר על כך, למרות שאתה יודע, אנחנו לא יכולים להבין גם מה האינטרס שלהם בכלל, הרי פוליטית הם מרוסקים, אלא אם כן הם עושים איזה תמות נפשים פלישתים, אתה לא יכול להבין את המהלך הזה, הם כל הזמן טוענים ישראל לפני הכל, אבל הנה מדינת ישראל צריכה תקציב שיעבור באופן מיידי, תקציב 2020 מוכן, והם לא מוכנים, גוררים רגליים כבר כמעט חצי שנה עם הדבר הזה, והכל בשביל פוליטיקה קטנה. זה החלק הראשון. החלק השני אני אגיד לך, שלדעתי גם תתקפל בסוף. ואנחנו לא באמת הולכים לפיזור הכנסת בימים הקרובים, וידחה כנראה עוד כמה חודשים עד שנצא ממשבר הקורונה. בסופו של דבר הם נעים ונדים כמו שבשבת ברוח התקשורת, והמתקפה הציבורית שתהיה על מהלך כזה שלקחת אותנו בעיצומו של המשבר, כשאנחנו לא יודעים מה הולך לקרות.
אבל אתם יכולים למנוע את זה הרגע, אני לא מצליח להבין. כלומר, אותם טענות על זה שגוררים אותנו לבחירות והכל, מילה במילה אני יכול להעביר לליכוד ולשאול מה כל כך העקשנות לא להעביר עכשיו תקציב של שנת 2020.
זה מה שאנחנו רוצים.
לא, רגע, ומיד, יומיים שלושה אחרי זה, להעביר, או אפילו ביחד, תקציב 2021 שכבר מתחיל עוד פחות מחודש, מה ההקשנות?
אז בוא אני אסביר, אבי. ראשית, תקציב 2020 צריך לעבור, אתה צודק, ניסינו כבר בחודש יוני, לפני חצי שנה להעביר אותו, וכחול לבן גררו אותנו לספטמבר, ומספטמבר לדצמבר.
רגע, בוא נתחיל, לא, אם מתחילים, אם, רגע, אז אני אתן לך באמת להשלים, רק בוא נתחיל את הסיפור מההתחלה. שהרכיבו את הממשלה, היה הסכם קואליציוני, שבו הליכוד ביקש מכחול לבן שהם יסכימו, שכחול לבן יסכימו לתקציב דו שנתי. וכחול לבן הסכימו. וכשזה מגיע לזמן אמת, הליכוד אומר, לא, בוא נפצל.
אבל זה בדיוק העניין. זאת הייתה דרישה של הליכוד, כי אנחנו חשבנו שתקציב דו שנתי הוא טוב למדינת ישראל, והוא ייתן יציבות מסוימת אחרי תקופה של שלוש מערכות בחירות. אבל אנחנו אלה שהצענו את זה, אנחנו אלה שדרשנו את זה, ואנחנו גם אלה שהבנו שכשיש משבר קורונה וכל שבועיים נפער בור תקציבי נוסף, תקציב דו שנתי הוא לא מתאים, לפי עמדת גורמי המקצוע, הוא לא מתאים להעביר תקציב ארוך טווח כל כך. עכשיו, כחול לבן, שהבינו אולי שהדרישה הזאת שלנו במקור, היא בעצם, אתה יודע, מתוך אחריות לאומית, אבל היא באה לטובתם איכשהו, בגלל הפוליטיקה, אז הם מתעקשים.
אז אני רק עונה לך על זה בשמם, חבר הכנסת קארי, אני עונה לך מה הם עונים. הם עונים על זה. הם עונים על זה שההסכם הקואליציוני נחתם בידיעה שיש קורונה. בגלל זה הקימו את הממשלה כי יש קורונה.
אבל אף אחד לא ידע איך תהיה ההתנהלות. לא, אף אחד לא ידע שכל שבועיים אנחנו נוציא עוד 10 מיליארד ועוד 20 מיליארד ועוד פיצויים לעצמאים ולמובטלים. אף אחד לא ידע מה יהיה באמת. הרי כל הקופסרות קורונה התחילו אחרי חתימת הממשלה, אחרי הרכבת הממשלה. וחוץ מזה, הרבה לפני משבר התקציב, כחול לבן הפרו את ההסכם ברגל גסה כלפי הליכוד. הם פיתרו את דן אלדד, הם הצביעו בעד הצעות חוק בניגוד לעמדת הממשלה, וכן הלאה וכן הלאה. אבל לעזוב את זה. עכשיו, כרגע, באופן טכני, אפשר להעביר רק את תקציב 2020. זה מה שטובת מדינת ישראל דורשת. ותקציב 21 יוגש החודש הזה, עוד שבוע, שבועיים, לממשלה. באופן טכני, הוא לא יכול, זה לא פחות מחודשיים, חודשיים וחצי, עד לאישורו בכנסת. אז מה אתם מעדיפים? אתם אומרים, תקציב, אוי אוי אוי, אבל אתם לא מוכנים להעביר לפחות משהו שייתן עוגן מסוים.
המשהו שייתן עוגן כבר מאחורינו, שנה שהסתיימה, כבר היה צריך להעביר את התקציב הזה מזמן. עכשיו מדברים על שנה שמתחילה עוד חודש, ועדיין הליכוד מתעקש שלא, אנחנו נחכה עם זה. וזה מעלה סימני שאלה על מידת כוונתו של ראש הממשלה להגיע לתאריך הרוטציה.
אבי, אבל זה בכל שנה רגילה. התקציב של שנה רגילה צריך לעבור עד מרץ של אותה שנה. תקציב 20, זאת אומרת, אם תקציב 20 עובר, זה לא איזה הערכה חריגה, איזה משהו שבגלל המשבר הפוליטי קורה, לא. כל תקציב של שנה רגילה צריך לעבור בכנסת עד ה-31 למרץ. היה ולא עובר עד ה-31 למרץ של אותה שנה, זאת אומרת, אם תקציב 21 לא יעבור עד ה-31 במרץ של שנת 21, אז הכנסת מתפזרת, וזה משהו באופן שגרתי. זה לא משהו חריג שקורה בגלל איזשהו משבר פוליטי. אבל שוב, כחול לבן, מנסים, מבינים שכנראה הולכים לבחירות מתישהו, שכבר אי אפשר, ההתנהלות הזאת בממשלה הגרועה והרעה הזאת כבר בלתי אפשרית, והם אומרים, טוב, בוא נקושש כמה קולות על חשבון אזרחי ישראל, וגם את תקציב 20 לא נעביר להם, וזה חמור בעיניי.
על כל טענה כזו יש טענה מנגד, זה באמת ויכוח שהאזרחים מהצד שומעים אותו ופשוט עמומים בהלם לשמוע גם את נציגי הליכוד וגם את נציגי כחול לבן מתקוטטים על התקציב, האם הוא יעבור עכשיו או עוד חודשיים, ואם לא אז יהיה בחירות בזמן שעסקים סגורים, פשיטות רגל, אנחנו לא יודעים מה יהיה איתנו, ושני הצדדים פה מתעקשים.
אבי, מי שהולך מחר להצביע בעד פיזור הכנסת, זה כנראה כחול לבן, אנחנו בליכוד מצביעים נגד פיזור הכנסת.
למה? אבל שורה אחרונה, אם יש הסכם קואליציוני ויש ויכוח, אתה יודע, הולכים לרב, מה הרב אומר? מה חתמתם בחוזה? זה מה שחתמתם? אז מה, בוא, נכון, יש צדדים לפה או לשם, תכבדו את מה שחתמתם, דו שנתי, נגמר.
אבי, הרבה לפני משבר התקציב, כחול לבן הפרו את ההסכם ברגל גסה. הליכוד לא הפר את ההסכם הקואליציוני אפילו פעם אחת, רק בעניין של הדרישה שלנו. הדרישה שלנו הייתה שיהיה תקציב דו-שנתי, ואחר כך הבנו שהתקציב דו-שנתי הוא לא רלוונטי, הוא לא מתאים לתקופה הזו. אז לבוא ולהגיד, אז אם אתם לא חיבדתם את ההסכם לאורך כל הדרך, אתם מצפים שאנחנו...
על מינוי של... על מינוי בפרקליטות, על זה הולכים לבחירות, נו...
מי הולך לבחירות המינוי?
אתה לא יודע, אתה אומר שזה הפרה של ההסכם לפני התקציב.
לא רק זה, פיתרו את דן אלדד, הצביעו על הצעות חוק האמרה בזמנו בניגוד לעמדת הממשלה, והם ממשיכים לאורך כל הדרך, הם הקימו ועדת עכשיו ויכניסו אצבע בעין של ראש הממשלה, מקימים ועדת חקירה לפרשת הצוללות, כשברור לכולם שאין כלום, שהיועץ התקשורת שלהם, רונן צור, אמר לפני שנתיים, שכל מה שהם העלו מהאוב את הפרשה הזו זה רק... כי הם היו מרוסקים בסקרים, וגנץ אמר לפני כמה חודשים שזה לא, הוא מקבל את עמדת היועמ"ש ואין שום צורך לפתוח. אז עכשיו כשהוא רואה שהוא מרוסק בסקרים, הוא מנסה לקושש כמה קולות אנטי-ביבי, ואתה מצפה שאנחנו נכבד כל קוצו של יהוד בהסכם הזה?
חבר הכנסת קרי, נושא אחר, אתה שומר מצוות ואיש ארץ ישראל השלמה, ונאמן אל הדרך הזו, ושגריר של כל ההתיישבות בכנסת הזו, תגיד, ימינה, היא בגוש הימין, היא מפלגה שערכים שלה עדיין עולים בקנה אחד עם גוש הימין, או שלא?
זו שאלה מצוינת, ואין ספק שבתוך ימינה יש גורמים שהם באמת אנשי ארץ ישראל ואנשי ימין, כמו בעצם הייחוד הלאומי, אבל ימינה ככלל היא מפלגה שהצהירה כבר, שהם כבר לא, היא בנט אומר, ערכי הריבונות וערכי הימין זה דברים שצריך לשים אותם בצד עכשיו. בנט נתן בעצמו חופש הצבעה לגבי החוק של שינוי התפסים הממלכתיים. אי אפשר לצפות מבנט כשהוא כל הזמן פוזל למרכז והולך, ואתה רואה בעצם איפה הוא שואב את המנדטים שלו.
זה לא הייתה טעות לדחוף אותו לשם בשתי ידיים?
אף אחד לא דחף אותו בשתי ידיים.
נו,
הוא זה שדרש, הוא זה שדרש, הרי אתה יודע מה הוא דרש בהסכם, במסע ומתן הקואליציוני, 4 שרים ל-5 חברי כנסת, או 3 שרים ויושב ראש ועדת חוקה.
יש על זה ויכוח, אבל עזוב, אם היו נותנים לו רק את תיק הבריאות, לא היה צריך יותר מזה שום דבר.
זה לא נכון, זה ממש לא נכון. ואתה יודע מה היה קורה, אם ש"ס היו רואים שבנט מקבל יותר ממה שמגיע לו, או אם ג' היו רואים שבנט מקבל יותר ממה שמגיע לו.
לא, הנה אני אומר לך, בנט אומר בכל פורום, רק תיק הבריאות, זה הכל. בכל פורום.
בנט עכשיו מנסה לשכתב את ההיסטוריה, אבל בתקופת המסע ומתן הקואליציוני, הוצאו לו 2 תיקים, אחד בכיר, השני בנוני, או אני לא זוכר בדיוק את הפרטים, אבל 2 תיקים הוא סירב, הוא רצה לפחות 3, ויושב ראש ועדת חוקה הוא 4. הרי יש להם 4 ראשים שם, זה מפלגה שיש שם את בנט, את סמוטריץ', את שקד, ואת רפי פרץ שהיה ועזב אותם, אבל זה 4 שלא היה, לא היית יכול להשאיר אחד מהם בלי תיק בכיר, ולכן הם לא נכנסו, הכל היה סיפור של ג'ובים. הרי, ואתה יודע, הבעיה שלנו תהיה אחרי הבחירות הקרובות, זה מה יהיה, האם יהיה, תהיה לבנט אפשרות להקים ממשלה ברוטציה עם לפיד. הרי אתה רואה את השום, בהצעות אימון הוא הצביע להכתיר את לפיד כראש הממשלה, ואתה רואה את הכיוון שהוא חותר אליו. השמאל מכתיר אותו עכשיו, ותמר זנדברג אומרת שהיא לא פוסלת אותו מלכהן כראש ממשלה. אז אתה מבין את הכיוון.
אוקיי, חבר הכנסת שלמה קרעי, איש הליכוד, תודה רבה לך, בהצלחה, בשורות טובות.
תודה, ערב טוב, כל טוב.
ערב טוב, נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן. מיד נשוב. במוצא שקרוב,
ההתוועדות הגדולה של השנה,
אצלכם בבית.
סבא!
ב-10 בלילה, האירוע המרכזי של צמאה. אומנים שרים ניגוני חב"ד, בהשתתפות גדולי הזמר ובמעמד רבנים ומשפיעים. וב-12, התוועדות חסידית מיוחדת בהנחיית בנימין ליפקין ובהשתתפות אישי ציבור, רבנים ואומנים. מוצ"ש י"ט כסלו החל ב-10 בלילה. בשידור בלעדי להאזנה בקול חי ובקול חי מיוזיק ולצפייה באתרי קול חי וקול חי מיוזיק. דוקטור גפן, השתלות שיניים בלייזר, ללא כאבים, עם תעודת אחריות. 03-570-7575.
הכבישים החדשים כבר נסללים בשטח. איפה אתה? עכשיו, בהזדמנות חד פעמית, קרקעות בתכנון למגורים באזור המתפתח ביותר בישראל, במבואות ירושלים. דווקא עכשיו, שהקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, זה הזמן הטוב ביותר להשקיע. הון עצמי נדרש רק 99 אלף שקלים בלבד ליחידה. התקשרו עכשיו, כוכבית 2-5-6-7. כוכבית 2-5-6-7.
מודה, אני לבד
מרחב. להתעורר כל בוקר בבית משלכם, בקהילה שאתם אוהבים, ולדעת שאתם במרכז. הצטרפו לאחוזת ארץ, פרויקט המגורים של הקהילה החרדית בבאר יעקב, ותדעו שהגעתם אל המנוחה והנחלה.
אחוזת ארץ, במרכז, במרכז, בונים קהילה במרכז.
לבחירת הדירה המושלמת שלכם, חייגו כוכבית 5037, כוכבית 5037.
בונים קהילה במרכז.
כאן משה חסיד מטל מערכות. פרויקט השו"ת בר אילן שוב במבצע. הכן עצמך ללמוד תורה בשבתך בביתך. מחיר מיוחד ל-700 הקונים הראשונים. פרויקט השו"ת בר אילן גרסה 28 ב-930 ש"ח ועוד דמי טיפול. רק בפרויקט השו"ת, טקסט מדויק, חיפוש מדויק, העתק הדבק מדויק. כך לומדים היום תורה. בדיוק. להזמנה כוכבית 2036. לימדו בדיוק. כוכבית 2036.
לפני שתבדקו מיקוד ראייה, תתמקדו בהאזנה. הקליניקה החדשה של האופטימטריסט נורמן אהרונוביץ', המומחה הבינלאומי למיקוד ראייה, נפתחה בירושלים. מיקוד ראייה במרכז מעלה. 02-5478-999. חייגו עכשיו ובואו לבדיקה. 02-5478-999.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
שריפות רבות פורצות בבתי מגורים בעיקר בשעות הלילה. העשן עלול להרוג עוד לפני האש. בשריפה, או שגלי העשן יעיר אתכם, או שלא תתעוררו בכלל. התקינו גלאי עשן בביתכם. זה פשוט להציל חיים. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון הפנים. לטיסה לחול, צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
מחירון הרכב השיתופי הראשון יוצא לדרך. לראשונה, ביוזמת משרד התחבורה, אנחנו קובעים את מחיר הרכב. מחירון העם, מחירון רכב הבנוי על חוכמת ההמונים. איך זה פועל? בזמן העברת בעלות על רכב, נשתף בעילום שם את מחירו והנתונים ישוקללו. ככה נוכל לקבוע את מחיר המכוניות בשטח. מהיום אנחנו יחד קובעים את מחיר הרכב. סקרנים? ייכנסו לאתר משרד התחבורה, חפשו את מחירון העם ובואו נתניע את זה יחד.
כן נגיף, לא נגיף. את החלונות בבית הכנסת לא נגיף. נגיף הקורונה מועבר באמצעות טיפות הניתזות מהפה ומהאף, בעיקר בדיבור. בחלל סגור, בלי זרימת אוויר, הרסיסים הקטנים נותרים שעות ארוכות באוויר, ושהייה ממושכת במקום צפוף וסגור מגבירה את סיכויי ההדבקה. בתפילה, בשיעור ובשעת הלימוד מוודאים שהמקום מוברר. בכל מקרה של ספק או חשש לקורונה, כדאי להיבדק, בלי צורך במרשם ובחינם. לפרטים נוספים חייגו לקו המידע של משרד הבריאות לציבור החרדי. 03-509-7000.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
ומיד לקראת בשעה 8 צפוי שר הביטחון בני גנץ לשאת דברים. דקות לפני שהדבר הזה קורה, ראש הממשלה נתניהו כבר מעביר מסר ומקדים את בני גנץ במסר שלו, אפשר לומר כרגיל. הנה הדברים של נתניהו.
אני כבר אומר הרבה זמן, זה לא הזמן לבחירות, זה הזמן לאחדות, זה הזמן להמשיך להביא חיסונים, זה הזמן להמשיך את המלחמה הנחושה שלנו במחלת הקורונה, זה הזמן להמשיך לסייע לעסקים, לעצמאים, לאזרחים, זה הזמן להמשיך להרחיב את מעגל השלום, וזה הזמן להציב חזית אחידה מול אתגרים מדיניים וביטחוניים לא פשוטים שעוד נכונו לנו. לצערי, כחול לבן נגררים אחרי לפיד ובנט. לפיד ובנט לא אכפת להם שאנחנו הולכים לבחירות באמצע מגפת הקורונה. זה אינטרס פרטי שלהם. ואף על פי שכחול לבן בממשלה הזאת הקימה ממשלה בתוך ממשלה, וכל הזמן התריסו נגדנו ולא פעלו והפרו הסכמים קואליציוניים, זה, אני אומר, לשים את הכל בצד. בני, מה שצריך לעשות עכשיו זה לעשות סיבוב פרסה מהפוליטיקה למען אזרחי מדינת ישראל. זה מה שצריך לעשות עכשיו, ואני מבקש ממך, עשה את זה.
כך ראש הממשלה בפנייה ישירה לבני גנץ, והמעניין הוא גם כמובן שהוא מדבר על לפיד ובנט באותה נשימה, אבל זה כבר נידון לפרשנים הפוליטיים שידברו איתנו בשעה הבאה. תודה לאורך תרשית אסתי פלד, לטכנאי אורי כהן. אתם נשארים איתנו, מיד אחרי החדשות של השעה 8 נעביר את הדברים של שר הביטחון.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.